טוב, שלום וברכה. אנחנו בעניה שבת א', מתחילים פסקה כף א'. הגמרא אומרת, ואמר רב חמא בר גוריא, ואמר רבא בר מחסיא, אמר רב חמא בר גוריא, אמר רב, לעולם יחזר אדם וישב בעיר שישיבתה קרובה, שמתוך שישיבתה קרובה, עוונותיה מועטים, שנאמר הננה העיר הזאת קרובה לנוס שמה והיא מצער. כלומר יש פה הדרכה לשבת בעיר קרובה. בדרך כלל כשאנחנו מדברים על קרובה, אנחנו מתכוונים לומר קרובה לאיפשהו. כלומר קרבה פיזית. זה ודאי לא מה שמדובר כאן, כי לא כתוב קרובה לאן. אדם צריך לחזר, להתאמץ לשבת בעיר שישיבתה קרובה. המקור זה מנוח, כשנוח ניצל, הוא מבקש מהמלאכים, הננה העיר הזאת קרובה לנו שמה והיא מצער. אומרת הגמרא, מה היא קרובה? היא לימה דמיקרבה וזוטה. אם נאמר שהיא קרובה והיא קטנה, והככה זו, הרי אם היא קרובה רואים אותה. מה הוא צריך להסביר שהיא קרובה? רואים. אלא מתוך שישיבתה קרובה, עוונותיה מוצערים. אלא קרובה הכוונה צעירה, שהתיישבה מקרוב בזמן האחרון. כמו שאנחנו אומרים בעברית, זה מקרוב בא, מה הכוונה? שהוא בא ממש לאחרונה. אותו דבר כאן, קרובה לא במובן הפיזי, אלא במובן של ציר הזמן. היא התיישבה, זה מקרוב, ממש לאחרונה. ככל שמקום הוא יותר ראשוני, בוסרי, בתחילת דרכו, אבונותיו מועטים, אומרת הגמרא, וכדאי לך לחזר, להתאמץ, לשבת במקום הזה. עכשיו, לכאורה, זה עניין טכני, כלומר, ברור שאין לו הרבה אבונות, כי לא היה מספיק זמן לעשות אותם, אבל כנראה שיש פה עניין יותר מהותי, שאותו הבהר לנו הרב קוק. נמשיך רק בגמרא, אמר רבי אבין, מה היא קראה? איך יודעים מהפסוק שהיא הייתה צעירה בישיבתה? דכתיב היא מלתה נא שמה. נא בגימטריה 51 הבו. מלתה נא. אפשר להגיד היא מלתה שמה, לא היינו מרגישים שחסר כלום. מה זה הנא? זה בא לרמוז ש-51 שנה אלה השנים שצוער חיה. ושל סדום 52. כלומר, סדום בסך הכל הייתה גדולה מצוער בשנה אחת. והשנה האחת הזאת מצילה את צוער, וצוער הייתה אחת מערי סדום, ובגזירה הראשונית היא הייתה אמורה להפך, בדיוק כמו סדום. והשנה הזאת מצילה אותה, ואת כל זה צריך להבין. אז בואו נראה קודם כל רש"י. הכי טוב להקים יישוב, כן. רק הרבה פעמים כשאתה מקים, אתה... קיצור, הכי טוב להקים. שישיבתה קרובה, שנתיישבה מקרוב, כלומר עיר חדשה. דמיקרבה לנוס שם, קרובה לנוס לשם, וזוטה. ולא צריכים אתם להקפיד על קיומה. כלומר, מה היה הטיעון של נוח? האם הוא אמר להם, היא קרובה לנוס, והיא קטנה, ונו, בסדר, אפשר להשאיר אותה, כי היא בסך הכל קטנה. והככה זולה, רואים אותה, למה ללמי מרלאו? למה צריך להגיד להם אלא מתוך שישיבתה קרובה שנה אחת קדמה לסדום קדם מפרש. כלומר בעצם מבחינת הגודל היא גדולה כמו סדום. מבחינת כאילו כל מה שאפשר לראות בעיניים אין הבדל בינה לבין סדום. ההבדל הוא כמה שנים היא על הקרקע, כמה שנים היא מיושבת. של סדום 52 דל כורחך, רש"י עושה את החשבון. בוני מגדל בארץ שנער היו, ולא היה יישוב בעולם, אלא באותה בקעה, כי דכתיב היא כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, והיא בנוסה מקדם ומשם נפוץ למקומות אחרים, כשנתפלגו ובנו להם עיירות. ומי שנתפלגו עד שחרבה סדום מנו אלא 52 שנה. כלומר, מי דור הפלגה ועד חורבן סדום, 52 שנה. שהרי בסוף ימי פלג נתפלגו הארצות, כדתניא בסדר עולם. אמר רבי יוסי, נביא גדול היה עבר, אבא של פלג, שקרא בנו פלג כי בימיו נפלגה הארץ. הוא קרא על שם הנבואה, לא שבימיו לפני שהוא נולד, אלא בסוף ימיו. ואם תאמר בתחילת ימיו, ולא יוקטן אחיו קטן ממנו, הוליד משפחות, נתפלגו. אם תאמר באמצע עמיו לא בא, כתוב לסתום, אלא לפרש. לתת סימן, נתן לך סימן, ולא תדע באיזה שנותיו, אלא בסוף ימיו. כלומר, לא הגיוני שההתפלגות הייתה שדור הפלגה באמצע עמיו, כי אז לא היינו יודעים מתי זה בדיוק, אלא ברגע שמחברים את שמו אל, אל, אל מגדל בבל, אל ההתפלגות, אנחנו מבינים שדובר על סוף ימיו. צא וחשוב שנותיו של פלג, נמצא שנה שמת בה שנת ממחת לאברהם, וכשחרב סדום שנת 99 לאברהם, שהרי בו ביום נתבשרה שרה, ולשנה אחרת ילדה, ואברהם בן מעט שנה וכו' וכו'. אז באמת יוצא, אברהם בן 48, גם יש דור הפלגה בגיל 48, ו-52 שנה אחר כך אנחנו מקבלים את... 52 שנה אחר כך זה באמת שלב הבשורה על הולדת יצחק, זה גם השלב של הפיכת סדום, זה מסתדר בדיוק 52 שנה. אבל צוהר קטנה בשנה, ולכן משאירים אותה על קנה, ואת זה צריך באמת להבין, וגם את ההדרכה לנו לבחור עיר חדשה צריך להבין. אומר הרב קוק כך, פסקה כ"א: האלוהים עשה את האדם ישר, ופנימיותו של האדם נוטה לטוב תמיד מצד נפשו האלוקית. כלומר, זה היסוד שאגב מופיע בהמון פסקאות של הרב קוק, היסוד האלוהים עשה את האדם ישר. זה הבסיס. מי אנחנו? אנחנו טובים. לפעמים זה לא נראה, ולפעמים על פני השטח זה נראה ממש הפוך. אם זה היה נראה, לא היה צריך להגיד את זה. כן? מה שאנחנו רואים זה אחרי, הם ביקשו חשבונות רבים. אבל עדיין צריך לדעת, היסוד הוא טוב. פנימיותו של האדם נוטה לטוב תמיד מצד נפשו האלוקית. אמנם, חיצוניותו מצד חומרו נוטה לרע. ויצר מחשבות ליבו פונות לרעה יותר מצד החברה שמקלקלת דרכיה כל זמן שמסתכלת רק בחיצוניותו של האדם. מעניין מאוד. אם העולם הפנימי הוא טוב, אז למה יש לנו חלקים שהם רעים? אז אם זה לא הפנימי, זה החיצוני. והחיצוני, אומר הרב קוק, הוא באמת דחף מאוד גדול לחטא. כי אתה נשפט על פי החיצוניות. אם אתה נשפט על פי החיצוניות, אז אתה יכול הרבה פעמים לשחק את המשחק ברובד החיצוני, ולא להתאים את זה לרובד הפנימי. אז יש צביעות ורמייה. ואם החברה שופטת על פי מראה, אז אדם הרבה פעמים שם דגש מאוד חזק על הצד החיצוני, ואז ממילא הוא מנצח את הצניעות שלו, ועוד הרבה הרבה דברים. ברגע שאנחנו מבינים שהחברה עסוקה במה שנראה כלפי חוץ, אנחנו מתחילים לזייף. אנחנו מתחילים לתת משקל לחוץ, הרבה פחות לדבר האמיתי, והדברים מתחילים להסתבך לנו. באשר על פי רוב כל אדם מכיר מחברו רק את חיצוניותו, לא את פנימיותו. אתה פוגש אדם, מה אתה פוגש? את כל התיוגים החיצוניים. זה הקטסטרופה של הרבה אנשים, שהם אנשים נפלאים מאוד מבפנים, והם לא יודעים לשווק את זה, ליחצן את זה. לא בדייטים, לא ברעיונות עבודה, לא בכל מיני מקומות כאלה. ולמרות שהם ראויים פי כמה וכמה מאנשים אחרים, הרבה פעמים הם מפספסים. וזאת בעיה, באשר על פי רוב כל אדם מכיר מחברו רק את חיצוניותו, לא את פנימיותו. על כן החברה עלולה להשריש בקרבה חטאים של הרגל ושל מנהג. מה שאם ינוח לאדם להתנהג כפי אורחו הטבעי, לא היה בא כלל לידי אותם החטאים. אורחו הטבעי זה פנימיותו. אם אדם היה מתנהג באופן טבעי וחופשי ופשוט מה שהוא, הטוב היה בא לידי ביטוי באופן יותר פשוט. כיוון שהחברה נותנת משקל מאוד מאוד גדול לחיצוני, ממילא לגשמי, ממילא ליצרי, כל המערכת הזאת, אז אנחנו מגיעים למצב שבאופן מאוד מצער, החברה משרישה את ה... זה אגב הרבה פעמים תלונות של חבר'ה בגיל ההתבגרות, תלונות שבבסיסה מוצדקות, הם הרבה פעמים הולכים למקומות לא נכונים, אבל לא אכפת לי מה הוא אומר, לא אכפת לי מה הוא חושב, לא אכפת לי זה, אני רוצה להיות מה שאני. וזו מרידה באמת כנגד השיעבוד לציפיות החברה, לפוזות החיצוניות של החברה, לאיך שהאדם אמור להתלבש, אמור לראות, אמור. וזו תחושה כזאת שהרבה פעמים יש פער גדול בין כל האמור הזה לבין מה שבאמת קורה. הרבה פעמים זה מרד שהולך לכיוונים לא בריאים מצד עצמו, אבל לא נדבר עכשיו. על כן, בכל מקום שהקיבוץ הוא עתיק, נתקבצו חטאים רבים של מנהג. ובקיבוץ חדש, כל יחיד פרטי הוא מתנהל עדיין לפי טבעו נטייתו. מאוד מעניין לפעמים לראות פגישות מחזור שמתקיימות אחרי 20, 30, 40, 50 שנה מאז שאנשים היו באיזושהי חברה. זה לוקח בדיוק 3 שניות עד שכל אחד חוזר לתפקיד שלו. הליצן, ליצן. הרציני, רציני, החברתי, חברתי, הקשוח, קשוח, השתקן, שתקן. יכול להיות שבחברות אחרות שבהם הם חיים, יש להם תפקיד אחר. אבל פה מצפים מהם לזה. ופה הם לא יכולים לשבור את המערכת. אז הם מתלבשים בדיוק לנקודה שבה הם היו. ולכן אומר פה הרב קוק, ברגע... סליחה?
זה חולשה?
מסתבר שזה חולשה, זה סוג של זיוף. כלומר, אם אדם... הוא כבר הרצין מאז, הוא כבר נהיה אדם, הוא מגיע והוא יודע שהחבר'ה מצפים ממנו לדחקות וצחוקים וכו' וכו', והוא ישר בטבעיות מתלבש על אותו תפקיד. אז כן, זה חולשה,
לא? הוא כיסא את עצמו במהלך בחייו הבוגרים
והפך להיות שחקן. יכול להיות שאלה, אני מאמין שהרבה אנשים כן מתבגרים במהלך חייהם וכן משתנים. ואפילו לא, אתה יודע מה, אני חושב שאפילו הרבה פעמים אדם שביסודו יש איזו ליצנות כזאת, אבל הוא הצליח לנצח לפחות בהתנהלות וכו', אז זה גם סוג של גבורה, גם סוג של דבר שהוא בעל ערך. כלומר, אפשר להגיד זה זיוף ושקר ורמייה, ואפשר להגיד לו, למרות שהנטייה הטבעית שלו להיות המגניב והמצחיק והזה, הוא למד להביא לחברה החדשה שבה הוא חי כוחות אחרים, ואז כשהוא חוזר אחורה, היינו מקווים בשבילו שיצליח גם שם לעשות את מה שאתה אומר, אולי זיוף, אבל אולי זה איזה... וכמו שאתם זוכרים את מעשה במרגלית של רבי נחמן, מכירים? הוא שאני חפר בתית, עד שמצא אבן טובה, כן? אז בקצרה. מעשה באני אחד שחפר בתית, כן, שהיה אני מרוד, היה צריך פרנסה, חפר בתית, היה עובד מאוד קשה, גילה איזה מרגלית אבן טובה, והוא הבין שזה משהו מיוחד, רק לא יודע לדעת כמה זה שווה, אמרו לו, רק בלונדון, בעיר המלוכה, יהיו אנשים שיוכלו לתת לך את שוויה. קיצור, קיבץ נדבות כדי להגיע לנמל, מהנמל, הוא כבר לא היה לו כסף לכרטיס נסיעה, שייט, הראה לקפיטן, לרב החובל את המרגלית, והוא הבין שיש לו עסקים מיליארדר, שם אותו באיזה חדר מחלקה ראשונה ויצאו לדרך. אז רבי נחמן מתאר איך הוא באמת מתחיל אותו אני, שכלומר הראש לא היה ברצפה וחפר בתית, פתאום הוא רואה אופק ומרחב ורואה נוף ורואה זה, ויש לו חיים והוא שמח, הוא כל הזמן נוגע במרגלית הזאת, בפרט כשהיה אוכל, היה מחזיק אותה, כי השמחה טובה שהתעכל למאכל בנקל, ופעם אחת, אז לא, פעם אחת כשישב בחדרו, כתוב שישב בחדרו, התעלס עם המרגלית, כלומר הוא היה כל כך מאוהב בה, נרדם מרוב עייפותו. הגיע המשרת ולקח את המפה עם הפירורים שעליה, ולא ידע שיש עליה מרגלית, והשליך הכל לים. איי, 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 איי. איי, 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 טוב, משנאו משנתו כמעט יצא מדעתו, אומר רבי נחמן. למה? כי הקפיטן הוא רוצח שיהרוג אותו בעד מחיר הנסיעה. הוא יהרוג אותו, אין לו סיכוי, הוא גמור. ואז בשביל זה הבאתי לכם את הסיפור, כי את הסיפור עצמו, אם תרצו פעם אחת נוכל ללמוד אותו לעומק, מי שירצה גם יכול לראות. לא יודע אם זה עוד נגיש לכם, אבל בספר שכתבתי פעם אחרי חורבן גוש קטיף, כיסופים, יש ניתוח ארוך של הסיפור הזה, אז פעם, אז משנאור משנתו כמעט יצא מדעתו, כי מה יעשה אתה? הרי הקפיטן הוא גזלן שיהרוג אותו בעד מחיר הנסיעה, על כן עשה עצמו שמח כאילו לא הראה דבר. כלומר, הוא החליט לשחק. לשחק כאילו לא קרה כלום, ויש לו מרגלית והוא מיליארדר, ולמה שיזרקו אותו עכשיו למים? הוא ישרוד איך שהוא, אחר כך נראה מה יהיה. וכל יום הקפיטן בא אל חדרו ושיחק איתו, בסוף הקפיטן רשם את כל הכסף שלו, חברת קש על הבן אדם הזה, בסדר, הקפיטן מת, הוא הרווח את הכל, סוף טוב, הכל טוב. ורבי נחמן יסיים, וכל זה מפני שעשה עצמו שמח. עכשיו אנחנו לעצמנו רגע. אנחנו מחנכים אנשים להיות שחקנים, לעשות עצמך שמח, לזייף, להציג, להיות... כן. נכון. אז עכשיו אני רוצה ללכת עם מה שרגילים לומר, מה שאתה אומר עכשיו, שזה בדרך אל המטרה, וזה סוג, זה כלי, אחרי המעשים נמשכים לבבות, ואני רוצה ללכת להעמקה יותר גדולה, ולהקשיב פעם אחת למילים. מה כתוב שהוא עשה? עשה את עצמו שמח. לעשות את עצמך, אנחנו רגילים להגיד, הכוונה לעשות הצגה. אבל המילה עצמך, בדיוק, הוא עשה את עצמו. דרך ההצגה הוא הציג את הדבר הכי אמיתי. האם כאשר אדם קשה לו בחיים ושואלים אותו מה שלומך והוא אומר ברוך השם, למרות שקשה לו, האם הוא זייפן, שקרן, או אדם שבונה מפגש עם עצמו? אז רבי נחמן אומר לא, זה הוא עושה את עצמו. הוא דרך המשחק הוא כלפי מה שבא לי ומה שאני מרגיש ואיך שמתחשק לך שאני מצב רוח, זה החיצוני. אבל העצמיות היא באמת השמחה. ולכן כשהוא עושה את עצמו, הוא בונה את עצמו, הוא עושה את עצמו, את עצמיותו. ופעם סיפרתי גם, אני חושב, שפעם הייתה איזה נערה שהיינו כמשפחה, היינו איתה בקשר, ובאמת היו לה את כל הסיבות בעולם להיות בצער, באמת. דברים מאוד קשים, אני לא אגיד כדי לא לחשוף את השם, אבל ופעם אמרנו לה, כן, תמיד שרשנה אדם, מה שלמה, הייתה מאוד דוגרי, בדרות כזה, מה שלמה, על הפנים, דפוק, רע וכו', כמקובל. ופעם אמרנו לה, תשמעי מה, תגידי טוב, ברוך השם, תגידי, זה ייתן לך כוחות, זה ירים אותך, זה יעשה את עצמך. וככה, הסיפור שאני אספר עכשיו זה דוגמה לא טובה, כן? בראש אני מכין אתכם, רק נזכרתי, מה אני אעשה? קיצור, ואז באמת התחילה כל פעם ששנותה משלומה, ברוך השם, והייתה איזו תקופה ארוכה מאוד שנפרדו דרכנו ולא פגשנו אותה. היה איזה לילה, יום ירושלים, ליל יום ירושלים, שעברתי שיעור בישיבת הכותל ב-2 בלילה, אני יוצא מהישיבה, אני רואה ב-2 יצאתי מהישיבה, אני פוגש אותה, רואה אותה, יושבת על מדרגות של חנות הספרים שם ברובע היהודי בירושלים, מוריה. יושבת שם. טוב, ראיתי אותך הרבה זמן, מה שלומך? אמרה לי, ברוך השם, מצוין, נפלא מאוד. אמרתי, באמת, איזה יופי. אמרה לי, איזה באמת, אתה אמרת לי להגיד ככה. אז לפעמים זה לא עובד. אמרתי, זו דוגמה לא טובה. לפעמים זה לא עובד, אבל ביסוד זה עובד. ואני אמרתי את כל זה לשאלתך, האם זאת הצגה? הליצן שכבר לא ליצן, לא יודע, לפעמים זה עושה את עצמו. ולפעמים אדרבה, זה שהוא חזר להיות הליצן בפגישת מחזור, זה הלא אמיתי, זה כבר לא שלו. זה כבר חזרה לאיזה מקום שהוא מרגיש ביותר בטוח בתוך החברה המסוימת הזאת, אבל בואו נלך הלאה. הרבה פעמים למשל במשתן מחזור מישהו שחזר בתשובה. הוא ככה בא פתאום מכל הגרדרובה וכל הזה, יהיה לו חשוב מאוד להראות שהוא מגניב כמו פעם. אל תראו אותו ככה, הוא בדיוק כמו פעם. רק, אתם מבינים? אז לפעמים זה ההצגה, לא הפוך, מה? בדיוק, אז זה חולשה. בנקודה הזאת זה חולשה. טוב, חזרנו. על כן החברה עלולה להשריש בקרבה חטאים של הרגל ושל מנהג, של התנהגויות חיצוניות, מה שאם ינוח לאדם להתנהג כפי אורחו הטבעי, לא, בכלל ידיעו אותם החטאים. יש הרבה דברים שאנחנו מסתבכים בהם, כי אנחנו מכורים לכל מיני דברים שיפוטיים של החברה. יכול להיות שאני הייתי מסתדר בעבודה מאוד פשוטה בחיים, אבל אני יודע שבחברה שבה אני גר, זה היה רע מאוד, רע מאוד ליחס החברתי, למקום שלי, באמת למעמד וכולי, אולי אפילו לבחורה שתתחתן איתי. ולכן אני לא בוחר את המקצוע על פי הפנימיות הטבעית שלי, אלא על פי מה יאמרו, מה יגידו, איך זה ייראה. על כן בכל מקום שהקיבוץ הוא עתיק נתקבצו חטאים רבים של מנהג. ובקיבוץ חדש כל יחיד פרטי הוא מתנהל עדיין לפי טבעו נטייתו. יש דברים שאנחנו עושים ככה כבר שנים. התרגלנו, כבר אנחנו לא בודקים את עצמנו. יש דברים, בחברה חדשה הכל נתון לבחינה מחדש. כן? יש מקומות, לא יודע, יש שם איזה שליח ציבור ימים נוראים, הוא כבר 40 שנה שליח הציבור לימים נוראים. אף אחד לא מעלה על דעתו להגיד לו לפרוש מהתפקיד כי הוא ימות במקום או ירצח מישהו. בכל זאת חזן של ימים נוראים, יש לו כוח. שלפעמים זה טוב, לפעמים זה קטסטרופה. אבל כחברה אנחנו מקובעים, אנחנו תקועים במסגרות האלה, ברור שהוא צריך להיות. חברה חדשה יכולה להניג מנהג, כל שנה מתחלף. חברה חדשה יכולה להניג מנהג, שהרב מחליט, שוועדת זמר, לא יודע, אין לי מושג, אני לא הקמתי שום מקום חדש, אין לי אומרות כאלה, אבל היא יכולה לקבוע משהו שהוא משחרר מהמוסכמות שהרבה פעמים מפספסות, או הרבה פעמים מחטיאות, כמו שאנחנו רואים פה. על כן בכל מקום שהקיבוץ הוא עתיק נתקבצו חטאים רבים של מנהג, ובקיבוץ חדש כל יחיד פרטי הוא מתנהל עדיין לפי טבעו ונטייתו. ולמדנו שהיחיד הפרטי, מתוך שהוא יכול לרדת לסוף דעת אנושיותו פנימה, הוא עלול יותר, עלול אצל הרב קוק, זה לא לרעה, אלא יש לו סיכוי יותר, זאת הכוונה, הוא עלול יותר לדרוך בדרך טובים. אמנם שטף החברה השתפהו בקנאה, תאווה וכבוד, ועל פיהם יוולדו חוקים לא טובים. שלושה דברים שהם יסוד מאוד קשה בחנו, הקנאה, תאווה והכבוד. קנאה ודאי שייכת למעמד חברתי, להתייחסות חברתית, איך אני ביחס אליו, איך אני. אם הייתי לבד, רק שנייה אם הייתי לבד, אולי לא הייתי מקנה. כבוד ודאי זה היחס של החברה אליי. תאווה זה מורכב, כי יש תאוות שבאות מבפנים, גם כשאני בחדר סגור נורא בא לי משהו. ויש תאוות שהן תאוות חברתיות. הרבה פעמים תאווה היא פועל יוצא מקנאה. כלומר, בדיוק, אנחנו התחנכנו לדעת שאנחנו חייבים, אי אפשר בלי. כמעט כל עולם הפרסום יושב על הציר הזה של קנאה, תאווה וכבוד, והרבה דברים שרוצה לגרום לך לתאווה אליהם הוא מניע לך קנאה. איך יכול להיות שכל השכנים כבר נוסעים במכונית ואתה לא, ואז אתה מקנה ומתאווה.
כן. אני מוזר, גם, לא יודע, בארץ ישראל, גם שהחברה לא תימשך על הטוב, אז אני לא יודע מזה, דווקא כן יתקבל
לחברה, כן יתקבל, להתקרב לכלל. כן. אולי
יש שופעת שכינה,
אם נראה
לי מוזר ש...
שהרב קוק, האיש הכללי, מדבר פתאום על איזה התבדלות, אבל תשים לב, הוא לא מדבר על התבדלות. הוא מדבר, ההדרכה גם של הגמרא וגם עם אלה של הרב קוק כאן, היא לחברה. רק היא מנסה להיזהר מהמוקשים של חברה. והמוקשים של חברה זה הרבה פעמים ההרגל, המוסכמות, הדברים שלא נבדקו כבר שנים. אם הוא היה אומר, תשמע, חברה זה קטסטרופה, יש לך את פנימיותך, לך תגור לבד, היינו אומרים מה קרה לרב קוק, או מה קרה לגמרא, או מה קרה ליהדות שלנו בכלל. אבל הוא אומר, אתה חייב חברה, חברה זה טוב. הסכנה בחברה זה ההתרגלות לכל המערכת השיפוטית החיצונית, לכל הדברים האלה, שמזמן כבר לא נבדקו, וזאת השאלה. זאת השאלה. יש לי איזה חבר שעשה תהליך של תשובה מאוד מעניין. הוא היה אדם שיכול להגיע לכל מיני מקומות באקדמיה וזה. הוא סיפר לי איזו שיחה שהייתה לו עם מישהו באמת מעולם האקדמיה, שאמר לו, אם תעשה כך וכך, כמה תלמד זה וזה, ייפתחו לך שערים. אתה עכשיו לומד, יושב לומד תורה, אתה מפספס את ההזדמנות שלך, לא, השערים ייסגרו. אז הוא אמר לו, אין לי מחלוקת איתך. גם אני רוצה שיפתחו לי השערים, אני מפחד שיסגרו. יש לנו רק מחלוקת איזה שערים ושערים לאן. כלומר, ובאמת בחברה שבה הוא חי, והוא ככה תיאר לי אותה, זה ברור מאוד מה השערים, לא צריך להגיד. והוא באמת הלך לגור בחברה שהאוריינטציה שלה היא אחרת. טוב, ממשיכים. על כן, טוב לדור במקום שעוד לא נמחקו עקבות התרבות הפרטית. כלומר, אנחנו רוצים חברה, אבל חברה שמאפשרת אותנטיות, טבעיות, לכל יחיד שבתוכה. שהוא לא צריך להישתף בזרם החברתי שלא מאפשר לחשוב. ותמיד אחד הדברים שמשעשעים אותי לחשוב, על גברים שהולכים עם הגיל באוזן. הגיל באוזן, בדרך כלל אוזן שמאל, ככה מקובל שנים, בסדר? תמיד יוצא לי לחשוב על האיש הראשון שהלך עם הגיל באוזן, הגבר הראשון. הוא היה גבר. הוא היה גבר, כי הוא אמר, אני שובר את המסגרות, שובר את המוסכמות, אני עכשיו, יש לי אומץ, שכולם מסתכלו עליי, ויגידו, מה זה, מה אתה מקווה, אתה זה, אתה זה, ואני שם הגיל כי אני רוצה להגיד איזה מחאה. שלא משנה אם אני מזדהה עם המחאה הזאת או לא מזדהה איתה, אז בכלל לא משנה, זה לא הנושא. הנושא שהוא היה גבר, כלומר, הוא היה, היה לו את האומץ לעמוד מול השטף, מול הזרם ולהביע מחאה. עכשיו, אותו אדם כבר מזמן נפטר, אני מעריך, ואולי לא, אני לא יודע, אבל ממרום גילו היום, לא, אולי לא, כי זה לא, נכון, לא, סתם הרגתי אותו. כן, לא, אבל אני מדבר על העת החדשה, הגילים באוזן זה סיפור של 30 שנה, אני חושב, של גברים. לא יותר מזה, כן. אזור ה... 40 שנה, 50 שנה, אזור ה... 70's. לא משנה, אבל... בדיוק, ברור, ברור. זה לא יעקב אבינו, אבל לא בדיוק. גם יעקב אבינו לא הלכו גברים עם הגילים באוזן.
לא, לא. הלכו, אבל לא במובן שחיובי.
מה זאת אומרת?
שיעקב הוא מורה להם מורה להסיר את אלוהי הנכר.
אלוהי הנחר זה הגיל באוזן? וואלה. מעניין. טוב, אני צריך...
גם אנחנו לצורך היום, איפה קיבלת את זה ביהדות?
אוקיי, מעניין. אז נחזור אבל רגע לאיש הזה. האיש המרדן עם הגיל באוזן שמאל. היום ממרום גילו, אם הוא עדיין בין החיים. הוא מסתכל, והוא מסתכל על כל מיני אנשים שהולכים עגיל באוזן, ומה הוא אומר לעצמו? כאילו, בעצם הוא אומר, מה הוא חושב עליהם? האם הם ממשיכי דרכו? כי באופן חיצוני לגמרי כן, אבל בעצם זה אנשים שנשטופים באיזה שטף חברתי, כולם כבר שמים עגיל באוזן, מה לא תשים, מה אתה זה? ובעצם זה הולך תמיד ככה, שהראשון, הוא יוצר אג'נדה, תפיסת עולם, מקוריות של מחשבה שיש לה אומץ, והבאים אחריו הם הופכים להיות גם כן שטף וזרם. אז זה מה שאומר הרב קוק, אנחנו צריכים לייצר חברה שמצד אחד יהיה לה את העוגן החברתי, את הכוח החברתי, מצד שני, את היכולת לשמר את הפרטיות, את הייחודיות, את חופש המחשבה של כל אחד ואחד, את נקודת הטוב שבו. על כן, כן, אמנם שטף החברה השתפעו, כן, על כן טוב לדור במקום שעוד לא נמחקו עקבות התרבות הפרטית, שהיא בנויה ליסוד טבע האדם בצירוף ללימודיו בתורה ומוסר. כלומר, מה השילוב הנכון בחברה? מצד אחד, לא לשטוף את הכל בהבנות חיצוניות שטחיות, לשמור על הפנימיות של האדם. מצד שני, חברה שמעודדת לימוד תורה, מפגש עם מי אנחנו, מה אנחנו, מפני השעון של תרבות החברה. יש שעון של תרבות החברה, כלומר יש הרבה פעמים חברה מייצרת רעש שלא מאפשר לחשוב, שלא מאפשר להתמודד. לא, פעם סיפרתי באחד השיעורים כאן שהסבירה לנו איזה פרסומאית על שככל שאתה מפרסם משהו שפחות צריך אותו, הפרסומת יותר צעקנית עם יותר צבעים. למשל קוקה קולה זה משהו שכל אחד מבין שלא צריך אותו. במקרה הטוב. הוא קוראים לו טעם החיים, אבל בגדול הוא די מקצר את ה...
זה משקה שחור.
מה זה?
זה משקה שחור.
מה זה אומר? שחור לתוך הגוף, מה
זה? משקה שחור לתוך הגוף. קפה שחור? כן.
אותו דבר.
שחור זה מחווים? שחור. במקור הוא ירוק.
במקור הוא ירוק?
הוא ירוק. בלי הצבע מרחב הוא ירוק.
כן? ירוק? אוקיי. אז מכל מקום, אמרה לנו איזה מישהי שמבינה מאוד בפרסום, אמרה לנו שאיך זה עובד. כולם יודעים שלא צריך את זה. כולם יודעים שאם תחשוב בהיגיון, לא תשתה את זה. אז מה עושה הפרסומת? הפרסומת מושיבה אותך לקורסה, ומנטרלת את כל מנגנוני ההגנה, היא מתחילה להפעיל רעש, בדרך כלל מוזיקה, מוזיקה קצבית כזאת, בדרך כלל מה שרואים על המסך, המון צבעים והרבה תנועה, יש איזה גיבור, זורקים על בקבוק קולה, הוא תופס, קופץ על ג'יפ, אף לשם, טס על צ'יטה, חוזר על זה, אתה מסתכל, זה מאבד את, מאבד את כל הדברים שגורמים לך לביקורת, לשכל, ליישוב הדעת, לא חושב, לא חושב, צבעים, לא חושב, רץ, 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 אתה כל מיני רואה קוקה קולות, סמויים וגלויים כמובן, כן, חלק אתה עוקב בגלוי, חלק מעיפים לך בלי שאתה שם לב, המוח, התודעה הפנימית יותר, כל לתת את זה, טק, 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 לא מסוגל לחשוב, אחרי דקה, אתה כל כך מזיע מהמסע המותש, זה הדבר היחיד שיכול להשיב את דעתך בעיניך כרגע, איזה בקבוק של קוקה קולה, הדבר היחיד שיכול לעבוד. זה נקרא, אצל הרב קוק, השעון החברתי. חברה מייצרת הרבה פעמים רעש. רעש טכני, רעש מהותי, שלא מאפשר לאנשים לחשוב. חברה הרבה פעמים צינית כלפי כל מי שהוא לא היא, כלפי כל מי שמאיים על המוסכמות שלה, כל מי שהוא קצת אחרת. למה אנחנו תמיד מצביעים באצבע על המוזרים, השונים, הזה? מיד ייכנס עכשיו לפה איזה מישהו שלבוש קצת אחרת, כולנו נסתכל, כולנו, לא תהיה לנו נחת לרגע אחד. מה אכפת לנו? יושב פה, מה? אז יושב פה. וזה מסעיר אותנו, כי זה בעצם מציג לחברה שאפשר אחרת, שיש אלטרנטיבה, שהמובן מאליו שלך הוא לא כזה מובן מאליו, שאפשר לחשוב על זה מחדש, שזה מלחיץ אותנו תופת מזה בעולם הגזענות ושנאת העזרים והאחר וכל הדברים, אני לא מדבר על דברים רוחניים, דברים נמוכים מאוד, מזה כל זה בא, חוסר יכולת לתת מקום לאופציה מקורית אחרת וכו'. והרב קוק, אנחנו מאבדים את עצמנו מפני השעון של תרבות החברה, שמתוך שהיא תמיד מציגה למופת רק את חיצוניות החיים, מה החברה יכולה לדבר? את מה שמדיד, את מה שרואים, יכולה לדבר בגדים, יכולה לדבר תארים, יכולה לדבר כסף, כמויות, פעם בכמה זמן עיתונים, לצערי גם עיתונים דתיים נסחפו בקטע הזה, מפרסמים 100 אנשים אחי, כל מיני דברים כאלה. הכי משפיעים, הכי עשירים, הכי זה, הכי זה. פעם היה 10 הרבנים הכי משפיעים בציבוריות הישראלית. הכל מדיד, הכל נמוך, כי לכאורה איש רוח משפיע בעירת השמיים שלו, בפעולה הסגולית שלו, בעוד כל מיני דברים שאי אפשר לספור בשום עיתון. אבל ברגע שהכל מדיד, אז אתה כאילו אתה נאלץ כדי להיות מצליחן בחברה, כדי להיות במקום הנכון, אתה נאלץ להגיע לדברים המדידים, הדברים המדידים הם חיצוניים, הם לא אמיתיים, הם לא שלך, ואז אנחנו מתחילים לאבד את עצמנו. מתוך שהיא מציגה למופת רק את חיצוניות החיים, שרק זה יכול אדם להשיג מזולתו, איך אני יכול לקלוט אדם אחר מהצד החיצוני. על כן היא מתקלקלת על ידי ריבוי החסרונות של חיצוניותו של האדם, שהוא מצד חומריותו, שהם הנטבעים במשך הזמן במטבע של מנהג, והרגל. כל הצדדים החיצוניים כבר יש להם שטף התנהגותי מובן וידוע מראש. מובן הדבר שדבר זה נוהג ובא עד הזמן שישפוך השם רוחו על כל בשר. הנה תשובה שלמה לשאלתך. מובן הדבר שדבר זה נוהג ובא עד הזמן שישפוך השם רוחו על כל בשר. וחיי החברה כמו כן חיי היחיד התנסו למעלתם הנודעת להם שאז דווקא בתגבור את כוח הקיבוץ יהיה מקום להדר את החיים ולקדשם. כלומר, אז האם אנחנו מיואשים מהחברה? לא. ככל שהעולם ילך ויתוקן, חברה תהיה יותר מתוקנת, יותר ראויה. גם בחברה יהיה משקל הצד הפנימי והערכי, והתחרות תאבד את מקומה, וההתהדרות החיצונית לא תהיה מרכזית, אבל עוד חזון למועד. והמופת החותך שחיי החברה גרועים הם, מחיה היחיד, כל זמן שהחסרונות המוסריים והחומריים שולטים בעולם, ומעצם תכונת ההנהגה הכללית ביחס שבין גוי לגוי, שאף שכבר רכש לו האדם ידיעה ברורה וקניין טבעי ברובו, לתאב את שפיכות הדמים בחיי היחיד, עוד לא יתנסה למדרגה זו שיוכל לחיות גם כן חיי ציבור בלא מלחמות של שפך דם רב, עד העת המאושרה שלא יישא גוי לגוי חרב, על ידי אור דעת השם שיעיר מציון מכלל יופי. מה הרב קוק, אתה רוצה סימן מובהק לאיך חברה משחיתה את דרכיה הרבה יותר מהיחיד? כמה אנשים קמים בבוקר ובא להם לרצוח את השכן שלהם? או את החברותה? או איזה מישהו סתם שיצבן אותם או תפס להם את החנייה? לא אומר שאין כאלה, לצערנו יש כאלה, אבל הם לא הרבה. כמה עמים, עזבו עכשיו את עם ישראל של מלחמותיו ומלחמות באמת על הקיום הרוחני וכו'. כמה עמים שטופים בשנאת מוות לעמים אחרים, מוכנים לרצוח, להעיף טילים, לשפד כל אדם אחר מאומה אחרת וכו'. החברות עדיין לוחמות זו בזו, עדיין חיות על החרב, עדיין, ולא, אין איזה תיעוב לדבר הזה, ומסביב מלחמות, כל הזמן מלחמות, עכשיו בסוריה, במקומות אחרים כל הזמן. על כן ראוי לחזור, להישב, לחזר הכוונה, כן? להישב בעיר שישיבתה קרובה, שלא התעתקה כל כך בהרגלי החברה הנוטים מדרכי צדק ואורחות חיים טובים. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שכל זוג צריך כל כמה שנים ללכת לעיר חדשה ולהקים אותה מחדש? זה כמובן לא אומר את זה. זה אומר שבמידת האפשר כדאי ללכת למקום שיש בו, גם אם זה לא המקום כולו, קהילה שיש בה התחדשות, חברה שיכולה לתת קרדיט לדבר חדש, שיכולה לבנות את עצמה, זה בעיקר בעיניי אומר שחברה, כמו שאנחנו נאמר על היחיד, שמפעם לפעם הוא צריך לעצור ולשאול שאלות קיומיות ולעשות חשבון נפש וברור, האם אני באיזה מסלול, כן, מתוכנן מראש שבעצם אין לו שום ברור והתחדשות, או האם אני מסוגל לעצור להתחדש. ובמובן הזה אדם בחברה, חברה צריכה לבנות את עצמה באופן שפעם בכמה זמן היא יוצרת. היא שואלת, היא מבררת, היא עושה כינוס קהילתי ומנסה לחשוב על כל הדברים. ולהיות אדם בתוך חברה שמניע תהליך כזה, זה נפלא מאוד. זה דבר מאוד משמעותי. אז אנחנו לא יכולים לחשוב במושגים של עיר, כי מה, עכשיו אני תהליך חשיבתי חדש בתל אביב. אנחנו, אין לנו את הכוח ואת המקום, אבל אם אתה בקהילה בתל אביב, אתה בהחלט יכול לעשות את הדבר הזה. אתה בבית כנסת בתל אביב, אתה יכול לעשות דבר כזה. אתה יכול לייצר מציאות מתחדשת בתוך קביעות. והדבר הזה הוא מאוד מבריא, הוא מאוד מייצר עולם של תשובה. כן.
לא לומדים מזה שבעצם הם צריכים להתייחס יותר ליכולת של היחיד לתרום באותה חברה? אבל זה לא רק התייחסות של החברה כחברה שיכולה להתפתח ולגדול ולעצור בשביל שאלות, אבל היא חברה שנותנת ליחיד, אמרנו, את האופי להתפתח, נכון. ובעצם אתה רוצה ללכת לחברה כזו שיש לך את היכולת
לתרום בתוך. זה נכון מאוד, אבל מתוך הדגש של מה שהרב קוק אמר, כלומר, גם מה אתה יכול לתרום לחברה, זה הרבה פעמים תלוי בשאלה מה החברה רוצה לקבל ממך. אם אתה מסוגל ללמד ילדים לבר מצווה בתוך קהילה, אבל מבחינת החברה זה דבר של מה בכך, לא נחשב וחסר משמעות. הם רוצים שאתה תיתן ייעוץ משפטי, אם אתה לא תלמד עריכת דין, אתה לא בר שיח בחברה הזאת, אז אתה לא תוכל לתרום כי החברה לא מעריכה את מה שאתה. לכן אומר בכפל, חברה שאפשר לתרום בה, חברה שיש לה את הפתיחות להבין את המיוחד שיכול לתרום כל אחד מהבאים בשערי האחרת, זה לא שלם, זה בעצם. שאלות, הערות, השגות, תוספות? כן.
אם אומרים לחיות כמו שהרב אומר, עד הזמן שישפוך השם ברוכו על כל בשר,
כן.
וחיי החברה כמו כאן חיי היחיד, נסו למעלתם. אם אתה חי בחברה שהרוחניות שם תופסת מקום רציני, זה כן
מרומם את
היחיד.
נכון.
אז חברה רוחנית, לא משנה איפה, גם זה בעיר חדשה וגם זה בעיר
ישנה,
אז מרים אותך
מהדבר הזה. נכון, עדיין יכול להיות שבעיר חדשה זה, יש בזה קצת יותר מתחדש, אבל זה נכון. ככל, הרי אין, זה לא היום קטסטרופה וכשיבוא המשיח יהיה נפלא. יש ציר זמן של התחדשות. ככל שחברה בנויה יותר על פי המיצג העתידי הזה, אז יותר טוב להיות חלק ממנה בתוכה. אני חושב שגם חלק מאיתנו צריכים להיות שליחים למקומות שלא חיים על פי ההוויה הזאת, לעשות לתת את החלק הזה, לעשות ליצור תהליך כזה בכל מיני מקומות, היום יש גם הרבה יכולת לעשות את זה. טוב, רבותיי יקרים, היו שלום.